שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה בבית כנסת תפארת ירושלים להדת היזדים. היום אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה מאוד לא שגרתית, מאוד לא רגילה, שלא עסקנו בה עד היום, לא במקום הזה ולא במקומות אחרים. אנחנו רוצים לדבר על יצירת גולם, איך יוצרים גולם, מי יצר גולם, סוגיה הלכתית האמת, אני לא יודע אם זה הלכה למעשה, אבל הלכה ודאי זה כן, היא פותחת בפנינו צוהר של מניפה, של שאלות מעניינות, מרתקות, בכל הסוגיה הזאת של יצירת גולם, מי עשה, איך עשה. אז בפולקלור היהודי אנחנו מוצאים המון מעשיות וסיפורים עממיים על יצירת גולם, על כל מיני יצירות גולם. חלק מהסיפורים מדויקים ונכונים, וחלקם פחות מדויקים, חלקם יש בהם רק מוטיבים מעניינים של גולם ויצור שיצרו אותו בני אדם. איך שיהיה, זו מציאות ודאי שהיא מציאות חיה, קיימת, יש דבר כזה. היום אני לא יודע, אולי יותר נכון לומר, יודע שאין מי שיודע לעשות גולם. המפורסם ביותר זה כמובן הגולם שברא המהר"ל מפראג, לקח, עשה צורה ותבנית של בן אדם בקרקע והרים אותו בשמות הקודש ויצר בן אדם, ממש כמו הקדוש ברוך הוא, שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, והוא יצר בן אדם המהר"ל מפראג. פלא עצום, היו הרבה לפניו שיצרו גולם, תכף אנחנו נעשה סקירה היסטורית קצרה ואז נעבור לשאלות הלכתיות מעניינות וחקירות מרתקות בסוגיה הזאת של גולם. אבל לא רק לפני המהר"ל, גם הרבה אחרי המהר"ל. אפשר לצאת לרחובה של עיר ולראות הרבה גלמים שמתהלכים לנו כאן ברחוב, והם גם גלמים. אז שמה תגיד איך אני אומר את זה בצורה סרקסטית, אני אומר את זה באופן ציני, אני מתכוון לזה. כי לפי ההגדרה של הזוהר, מה נקרא גולם? אז הזוהר כותב שגולם פירושו גוף, היינו דבר גשמי. ומי שמסתכל רק על הגשמי הוא גולם, כך קורא לו הזוהר. זוהר חייסרה, קוף חף א' עמוד א', אין אדם עושה עבירות, אלא מי שהוא גולם ולא אדם. אז מי שעושה עבירות הוא נקרא גולם. אז אם קראו למישהו, חז"ל אומרים שבעה דברים בגולם וחילופן בחכם, אז אם יש דברים בגולם, אז האסנס, התמצית, הדבר העיקרי זה שהוא מסתכל על רק ענייני הגשמיות ועובר עבירות. יש אדם שהוא כל כך גשמי שאפילו את הרוחניות שבו הוא הפך להיות גשמי. כך כותב הזוהר על הפסוק בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. בשגם הוא בשר, מה זה בשגם? אמר רבי שמעון, גם את הרוחניות הפכו לבשר. הפכו להיות גם את הרוחניות. הפך מה שעשו עשרה הרוגי מלכות, דיברנו בהם, שהם הצליחו להפוך את הבשר לרוחניות. זאת אומרת, הצדיק הופך את הגשמי לרוחני, והרשע הופך את הרוחני לגשמי. ואל תחשבו שזה רק ברשעים גמורים או בצדיקים גמורים. כל אחד לפי המדרגה שלו, הוא מזכך את הגוף. כדאי לו לעשות את זה, כי חיבוט הקבר שלו יהיה הרבה יותר קל אם הגוף מזוכך. אבל אם הגוף קשור מאוד לעולם הזה וקשור מאוד לתאוות, אז אחד כזה, חיבוט הקבר שלו יארך הרבה יותר זמן, גם הזמן יהיה יותר ארוך וגם היסורים יהיו הרבה יותר חזקים ועוצמתיים, וזה כל הסיפור של חיבוט הקבר, שער הגלגולים הקדמה חף ג', דיברנו על זה, הערכתי בספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות פרעו, מרכבה ח', למעלה מ-50 עמודים, הסברתי, הקפנו את כל הסוגיה של חיבוט הקבר, והתמצית שלה זה לא על עבירות מענישים בחיבוט הקבר, בחיבוט הקבר מענישים, עבירות מענישים בגיהינם, עבירות מענישים בכף הקלע. על מה מענישים בחיבוט הקבר? על היותו קשור לגשמי. מאוד אכפת לו הגשמיות. זה דבר שהוא תפקיד ציבורי מרכזי בחיים שלו. צריך מאוד להירגע מזה, להירגע. אין אדם עובר עבירות אלא מי שהוא גולם ולא אדם. מי הוא גולם? שואל הזוהר. ההודה לא מסתכל בנשמת הקדישה. לא מסתכל בכלל על הנשמה. כל מה שמעניין אותו זה הגוף. אוכל, מסעדה, רק מסעדה מזרחית נפתחת, אתה מוצא אותו שם. ולפעמים לא מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית. הוא נמצא בכל המסעדות, יטוס לך עד סוף העולם בשביל לאכול חלזונות, יש גם כאלה. היה לנו גם ראש ממשלה כזה, שטס עד סוף העולם כדי למצוא איזה חלזונות מתחת לאיזה עץ. בג'מבבווי, זימבבווי הלך למצוא שמה, זה אחד שמאוד קשור לגשמיות, אבל אנחנו לא מדברים על רשעים, אנחנו מדברים אפילו על צדיקים, הוא אוכל הרבה בשר גלט, זה נקרא נבל ברשות התורה, כמו שכותב הרמב"ן, בהתחלה שלו של פרשת קדושים תהיו, אז הוא כותב, מה זה קדושים תהיו? פרושים, אתה יכול לאכול הרבה, ולבעול הרבה, ולישון הרבה, והכל ביתר, אבל עדיין הפכת את הרוחניות שלך לגשמיות, וזה לא הרצון של התורה שנפרוש מהחומר, נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי הוא גולם? מי שאכפת לו מאוד מהאוכל, אכפת לו מאוד אובר מהמראה שלו, אלך יעשה לך ניתוחים פלסטיים וצבע וקונסטרקשנס, שיפוצים על כל הזה, ותעשייה הזאת מגלגלת מיליונים, התעשייה הזאת של פלסטיק בעולם, ועשינו עליה שיעורים ודיברנו בה בעריכות אם זה מותר או אסור, וגם שזה מותר, ולדידי ההלכה כמו הרב עובדיה ולא כמו האתרת פז שהוא אוסר לגברים, והרב עובדיה מתיר גם לגברים לעשות ניתוחים פלסטיים לתיקון המראה בלבד. אני כבר לא מדבר על אלה שפתאום היה להם אף ואיך הרף השם, ופתאום אתה רואה אף יפה, ואז הוא אומר לא, זה היה בשביל היה לי המחיצה, לא הייתה במקום, אז סידרנו ועל הדרך. אבל אני כבר מדבר שאדם הוא מאוד תפוס בגשמיות. חדר כושר 24/7, אתה רואה אותו, יש אחד מתמיד גדול בבית מדרש והשני מתמיד גדול בחדר כושר. יש גם כאלה, אני מאמין שצריך לעשות כושר, אני יודע שזה הכשר מצווה, אולי הכשר מצווה הכי גדול שיש בתורה זה לשמור על הכושר, זה לעשות פעילות גופנית. אני משתדל לעשות את זה, ואני אף פעם לא נהנה מזה. אני תמיד סובל, אני לא סובל לעשות פעילות גופנית. אין לי כוח, אבל זה חלק מההווי שלנו. אנחנו חייבים לשמור גם על הגוף. הבאתי גם מראיות מהרמב״ם בהלכות דעות בפרק ד'. בגדים, תכשיטים, הכל חיצוניות, בקיצור, הכל קליפה. אז בגדים זה חשוב, תכשיטים זה חשוב, ואוכל זה חשוב, ומראה חיצוני חשוב, אבל כמה משקל אתה נותן לזה בערך לרוחניות שאתה משקיע בחיים. יש כאלה שכל המציאות שלהם זה רק הגוף, רק הגוף, והם מתפרקים כשהם מגיעים לגיל 50-60, הגוף כבר לא מתפקד, כל הכושר שהוא יעשה כבר לא מניב 10% ממה שהוא עשה תוצאות שהוא יניב כשהוא היה בן 20, הדיאטות כבר לא פועלות כמו שהוא היה פעם, וזה קשור, וזה מאוד מאוד נורא שהוא הולך ומתמעט ומתפרק ולא יכול לסבול את המציאות שלו. היה איזה אחד פעם שהתאבד בגיל 60, והוא אמר שהוא לא יכל לסבול איך שהוא הולך ומתקלה ונהרס, הוא היה יפיוף כזה כשהוא היה צעיר, ואני רוצה שהנכדים יזכרו את סבא יפה. גמור לחלוטין הבחור. אבל זה מה שהוא אמר. כל עובדוי כאי בירד אלו משגחת ולא ידעת, כל מעשיו של הגולם זה כמו בהמה שלא משגיחה ולא בודקת על הרוחניות, רק על דברים גשמיים. ולא שהגולם בחוץ, כל אלה שהם גולם שחושבים רק על הגוף, הם לא יודעים כי הם מתמימות, מחוסר ידע, נולדו, חונכו על ברכי זרים. לא! אומרת הגמרא למד א' מסכת שבת, הם לא רוצים לדעת. זה לא בשוגג הם לא יודעים, זה במזיד הם לא יודעים, הם לא רוצים לדעת, יודעים רשעים שדרכם לגיינם, אבל מה? עזוב, נגיע, נתמודד, נלך איפה שכולם. כל אלה שיצרו גולם זה רק קליפה חיצונית רבותיי, היינו רק גוף גשמי, אבל נשמה רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת. אז גם בכל הגלמים שהיום אנחנו נביא את כל המקורות, אלה שברו גולם, הם הביאו גולם אבל לא יכלו להכניס נשמה, כי הם יחיד שמכניס נשמה זה הקדוש ברוך הוא. למעשה, מי היה הראשון שיצר גולם? הקדוש ברוך הוא, הוא יצר גולם, הוא לקח עפר מהר הבית, כותב רבי אליהו איתמר מדרש תלפיות, לקח מים סרוכים, מים מתוקים, מים מלוכים, גיבל אותם ביחד ועשה דמות של אדם. מהמים סרוכים יש נזלת, מהמים מלוכים יש דמעות, מהמים מתוקים יש לך את הרוק, ויש אומרים מים סרוכים זה מי רגליים, ואז הוא גיבל את הבן אדם בצורה של העולמות העליונים, כי אדם נברא בדפוס וצלם של האדם העליון, היינו אק. אדם קדמון, זה עולם שהוא למעלה מהעולם של האצילות. כל העולמות בצורת אדם. ומה שיצא לנו, שתי ידיים, שתי רגליים, זה לא באופן מלאכותי, אקראי, שיצא להקדוש ברוך הוא. אמר עדיף שתיים. למה? לא עדיף שלוש? לא עדיף שיהיה גם עין פה? לא עדיף שיהיה לך, אני יודע מה, עוד אף, עוד חותם, עוד יד, כמו הבודה האלה שיש להם איזה 2,000 ידיים, לא עדיף, היינו מספיקים יותר, אלא הכל זה בדפוס עליון, כמו העולמות העליונים, ויש בזה סודות בכל האיברים שלה, בכל האיברים של האדם. עבוד רבי נתן פרק ח', כשברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון היה מוטל גולם מסוף העולם ועד סופו, אתה רואה שגם עבוד רבי נתן מתאר את אדם הראשון בתור גולם, עד שנפח בו נשמה עליונה. אז ממילא אף אחד לא יכול לפוח נשמה, לפוח נשמה, רק הקדוש ברוך הוא. אז הוא יצר את האדם, אפר מן האדמה. מי האדם הראשון שיצר גולם? הגולם הראשון היה האדם הראשון, אבל מי שיצר אותו השם יתברך. מי האדם הראשון שיצר גולם? כותב הראש, היה מרבותינו הראשונים, על התורה סוף פרשת בראשית, פרק ד' פסוק ו', אז אוכל לקרוא בשם השם, אז אוכל, כל המפרשים בירשו את זה לשלילה, אוכל לשון חילול, ויחל נוח איש האדמה, לשון התחלל, ויחל לזנות העם אל בנות מואב, התחלל שם השם על ידי דור אנוש, מה היה? אומר הראש, אני קורא מה הוא כותב, לקחו רגיבת אפר, עשו צורת גולם, הכניסו בו שד כדי שיוכל להלך ולדבר, מיד אמרו זה אלוקנו והאמינו בו, בגולם הזה שהם בעצמם יצרו. רבותיי, אתה רואה מכאן שלכאורה צריך גם איזה פן רוחני, אז הקדוש ברוך הוא שם נשמה, בני אדם לא יכולים לעשות נשמה, אז ממילא הם הכניסו שד בתוך הגולם. זה קשור למה שלמדנו, אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות בסוד השדים של 10 הרוגי מלכות. אתם זוכרים? שאז שאלנו איך יכול להיות ש10 הרוגי מלכות מתו על קידוש השם? אבל הם היו כאלה קדושים וטהורים. ומצד שני אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה שפטים ברשעים. אלא מה? הסברנו שהיצר הטוב והיצר הרע הם שתי מלאכים שנכנסו בתוך הבן אדם. כי יש לנו 4 מחצבים. מחצב הספירות, מחצב הנשמות, מחצב המלאכים, מחצב החושך. עכשיו, במחצב החושך יש לו שתי חלקים. אז בחלק הטוב זה נקרא קליפת נוגה. זה היצר הטוב של הבן אדם. ובחלק הרע יש לו קליפה רעה. זה היצר הרע של הבן אדם. שתי המלאכים האלה דומים בדיוק לאדם עצמו. ולכן מה שהם עשו, הם הוציאו את השדים האלה, והכניסו אותם בתוך הגופות של אותם אלה של הרשעים שרצו להרוג אותם. ואז מי שמת באמת, היה הרשעים שרצו להרוג אותם, ולא 10 הרוגי מלכות. אז זוכרים את זה? דיברנו על זה? מי עוד עשתה את הטריק הזה? אסתר המלכה. אז רבנו ארי כותב בעץ חיים שער ממתת פרק ו'. זהו עניין אסתר שהייתה מנחת שדה במקומה ומזדבקת עם החשברוש. היא הייתה קליפת נוגה שלה מבחינת יצר הרע שנקרא שד. והייתה יודעת להשביע את היצר הרע בשם המפורש שהתלבש בגוף וילך לחשברוש. זאת אומרת, אל תגיד לי, היא שלחה שדה בדמותה, ופתאום אתה רואה איזה רוחניות. מה זה, קספר שנכנס through the wall? מה זה, אתה יכול לגעת בו? הרי חייב שזה יהיה משהו גשמי. ולכן, מלא 10 הרוגי מלכות, הוציאו את היצר הרע שלהם שדומה להם, ובמי הם השביעו אותו להיכנס? בקיסר שרצה לרצוח אותם. ואז הדמות של הקיסר נדמתה כמו הדמות של רבי חנניה מנטר אדיון. כמו שהביא פרקי חלות, דיברנו על זה, אני לא נכנס ללינק הזה, אני יוצא מנקודת הנחה שאתם יודעים על מה אני מדבר. אבל אסתר המלכה, במי תכניס את זה? במי תכניס את השדה שדומה לדמותה? במי? אז בהכרח שאסתר הייתה יודעת לברוא גולם, והיא ברא גולם מהאדמה, היה צריך גם משהו גשמי. אי אפשר ששדה רוחנית תלך תזדווג עם החשברוש. הוא בן אדם, איך הוא יזדווג עם שדה? שהיא רוחנית. ולכן אסתר עשתה גולם מהאדמה, כך בהכרח צריך לומר, היא ומרדכי, והיא נכנסה הדמות שלה בתוך הגולם הזה, וזה היה היצר הרע שלה. אז מה למדנו מפה? שצריך פן גושמי, פן רוחני. אז פן גשמי או גוף של בן אדם, או גולם שאתה יוצר, אבל צריך אפר מהאדמה, ופן רוחני או נשמה שנותן הקדוש ברוך הוא, או שד שאנחנו מכניסים בתוך אחד בתוך השני, ובאופן מלאכותי אנחנו יוצרים בן אדם. מה אגיד לכם? מספר יצירה שהוא המקור שלנו, איך יוצרים גולם, לא נזכר שצריך שד. וגם בכל המעשיות שאנחנו נביא היום, אני לא מצאתי באף אחד מהם שהזכירו שמשכו שד לאותו מקום. אבל זה לא אומר שזה סתירה, כי יכול להיות שצריך שד, וחלק מהלחשים שיש בספר יצירה זה למשוך לו איזה משהו רוחני שייכנס בו. כי אם לא, איך הוא עומד? אם לא, איך הוא חי? אז תגיד שאין לו נשמה, אין לו נפש, תכף אני אביא את הרמק בפרדס רימונים, כותב שאין לו שום חלק רוחני, יש לו חלק שמחיה אותו. החלק שמחיה אותו זה כמו חתול, כמו כלב, חייב משהו רוחני שייכנס בגשמי כדי להעמיד אותו ולגרום לו להלך ולדבר. תכף נראה אם הוא מדבר. אז לא בהכרח שיש לנו סתירה כאן, אבל כן מצינו מקורות שצריך משהו רוחני ומשהו גשמי להכניס אותם ביחד. רבותיי, אחרי דור אנוש, מי הבא בתור שיצר גולם? מי רוצה לנחש? מישהו יש לו ניחוש? אברהם אבינו, אברהם אבינו. יש בספר היצירה פירוש לראב"ד, סוף ספר יצירה פרק ו' ד', אני קורא, מלמד שהתעסק אברהם בצירוף האותיות של ספר יצירה וברא בני אדם. זאת אומרת, הראב"ד הוא המקובל, זה הראב"ד הקדמון, על ספר יצירה מעיד שאברהם אבינו לא ברא גולם אחד, הוא ברא בני אדם. כמה גלמים שנאמר את הנפש אשר עשו בחרן. הוא מבאר את זה כפשוטו, אברהם עשה. אז היה צריך לקפיד את הנפש אשר עשה בחרן. מתרץ הראב"ד, אברהם לא עשה את זה לבד. מי עזר לו? אברהם ושם בן נוח, לנוח היו שלושה ילדים, נכון? שם חם ויפת, שם היה צדיק, שם למד יחד עם אברהם בספר היצירה, והם בראו בני אדם. וכותב הראב"ד, למה לא אסור לעשות גולם לבד? שלא תהיה, תחכה את הבורא ברוך הוא שהוא לחיד ויצר גולם יחיד. אז ממילא כדי לא להיות דומה לבורא ברוך הוא, אנחנו נזהרים לעשות גלמים ביחד. מי שירצה להצטרף איתי בסוף השיעור, אז נעשה הלכה למעשה, אבל כבר אמרתי, יש לנו מספיק ברחוב. אני לא הבנתי למה אברהם אבינו עליו השלום צריך ליצור בני אדם. מילא אסתר על הצד שנגיד שהיא עשתה את הגולם והוא הגשמי שנכנס בשדה שלה, זה היה כדי ללכת להזדווג עם החשברוש, מבין. מילא, אני יודע מה, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם גולם. מילא כל עלילות הדם באירופה לקראת הפסח, שאמרו ששוחטים ילדים יהודי, ילדים נוצרים, לקחת הדם שלהם ולגבל אותם במצות של פסח, אז יצרו גולם כדי להציל את המצב. אז יש סיבה, למה אברהם אבינו בורא גולם? ולא גולם אחד, בני אדם, צבא של גלמים. למה הוא היה צריך את זה אברהם אבינו? אז כנראה שעבדים, אני חושב הכי קל, אני לא יודע, אני לא ראיתי שהראב"ד כותב את זה שמה, אבל הוא לא הסביר למה צריך אברהם אבינו היה ליצור בני אדם, אבל אולי עבדים, איזה יופי, אם היה לך עבד שהוא גולם, לא מדבר, רק עושה מה שאתה אומר לו, תלך, תבוא, תקנה, תאסף, הולך ועושה, הרי ככה היה עם המהר"ל, תכף אנחנו נגיע אליו. אז איך עשה את זה אברהם אבינו? על ידי ספר יצירה. ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, כנראה הוא למד את זה מרזיאל המלאך. אדם הראשון היה לו רבי. מי היה הרבי של אדם הראשון? רזיאל. ויש לנו עד היום את הספר הזה, רזיאל המלאך, ספר מה זה עמוק? מה אני אגיד לכם, אפשר להבין בו כלום. הוא מדבר על קמאות ושמות קודש וכל מיני קבלה שאף אחד לא מבין אותה. גם המקובלים לא מבינים מה כתוב בספר הזה. אני לא יודע גם אם הספר רזיאל המלאך הוא אותנטי שהחזיק מאז אדם הראשון. עד היום זה בדיוק הספר, כן. בדיוק העתיקו אותו. זה נראה קצת מחשיד. אבל בזוהר בראשית דף נוני עמוד ב' כותב שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון ספר ובאב המשתדל הנח אדם והנח ללשת ברי. אדם הראשון קיבל ספר מהקדוש ברוך הוא ולמד בו והניח אותו ירושה לשת הבן שלו ולכל עינים תולדות וכל התולדות של שת עד למטה לאברהם אבינו, שאותו ספר שהשם הביא לאדם הראשון הגיע עד אברהם אבינו, הוא באב היד על הסתכלה ביקרא דמראה, ובה היה אברהם אבינו מייחד ועושה ייחודים ומצרף אותיות שנבראו שמיים וארץ ולוחש לחשים וכותב קמאות. אברהם אבינו היה מקובל. וגם יצחק וינקל הם היו מקובלים. אז הם ידעו את הכל מהספר הזה. רבותיי, יש הרבה גרסאות לספר היצירה. יש גרסאות של 6 פרקים, יש גרסאות 5 פרקים, אבל למעשה זה הכל אותו דבר. למה? כי הגרסאות של 5 פרקים צירפו את 2 הפרקים האחרונים ועשו את זה פרק אחד, אז ממילא זה הנוסחים. יש נוסח הכי קצר 240 מילים, ספר יצירה, נוסח הגאון מווילנה זה 1800 מילים, ויש נוסחאות של 2400 מילים. זה לא ספר כזה ארוך, אבל כל מילה שמה דקדקו בה המפרשים, יש לכם למעלה מ-80 מפרשים על ספר יצירה. הכי מפורסם זה הראב"ד המקובל שהקראנו את הפירוש שלו, רבי אליעזר מגרמיזה, הרמ"ק הגאון מווילנה, רבי אברהם אבולעפיה ורבי משה מבוטריל. איפה מצאנו את הפירוש של רבי משה מבוטריל? מצאנו אותו בוותיקן, לא פחות ולא יותר, בספרייה הסודית של הפאפה שלהם. עכשיו, יש להם ספרייה בוותיקן, נקראת הארכיונים הסודיים של הוותיקן. הספרייה של הכס הקדוש. אצלהם כאלה תמאים, כל דבר קראו לו קדוש. בית הכיסא הקדוש. זה היה הספרייה שלו. עכשיו, יש שמה... האמת שזה פלא עצום איך הם עדיין שומרים על זה בכזו דיסקרטיות וסודיות. למה? כי היום כמעט כל מקום הפך להיות נגיש. כל מקום. יש כמה מקומות בעולם שהם לא נגישים בכלל. אחד מהם זה הארכיון הסודי של הוותיקן. הוא מונה 75,000 כתבי יד. לא ספרים מודפסים במכונה, כתבי יד, 75,000 כתבי יד, קרוב ל-1,000 מהם זה כתבי יד יהודיים, של הרבנים שלנו, של אבותינו ואבות אבותינו. רק איכשהו זה הגיע והתנקז הכל הכנסייה, יש להם 1,100,000 ספרים מודפסים, עתיקים, עוד מודפסים מאז התחלת הדפוס בוונציה, הכל נמצא בתוך הספרייה שלהם. ואם היה לנו רשות להסתכל שם, אתם יודעים כמה פירושים היינו מוציאים, פירושים חדשים לזוהר, פירושים חדשים לספר יצירה, עוד פירושים, כמו הפירוש הזה של רבי אברהם מברוטיל, שהביאו את זה שם מהוותיקן, היה שם איזה סיפור, איך הצליחו להגניב את זה ולצלם את זה, עוד סיפור. אבל אין גישה לספרים האלה, רק לכמה קליפות. יש איזה כמה קליפות בוותיקן, שזה ראש הפאור, שזה הפאפה, הוא לבדו יכול להיכנס לשם, ויש לו חדר שאף אחד לא יכול להיכנס, רק הוא ושבעת הסריסים המשרתים את פני המלך. וגם הגי, סריס אנשים, גם הוא נכנס לשם, עושים ייחודים, עושים ייחודים ויוצאים בחוץ. מה שנקרא, הוותיקן משמש, הפאפה משמש בוותיקן, תרתי משמע, משמש בוותיקן הפאפה. מה נעשה? יש אומרים שיש להם מסמכים סודיים עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה. יש להם מסמכים סודיים שכל השואה הם קיבלו מסמכים, הם היו מעורבים מאוד פעילים בהחלטות של היטלר בענייני השואה, ואם המסמכים האלה יצאו לבחוץ, יראו איך הוותיקן יכל להציל יהודים, וטמן ידו בצלחת, ולפעמים גם עודד. לא רוצה להיכנס לדברים, לספקולציות של דברים, שכן אנשים מודעים למסמכים האלה שהכל מוטמן שם. עוד מעט יבוא משיח צדקנו, יפתח את הוותיקן, ויעיף לשם את כל הספרים, יביא לשם את כל הספרים ששייכים לנו. עכשיו, אברהם אבינו לא ברא רק בן אדם, הוא ברא גם בהמה. חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי היה סבא של הרב חידה, מעיין ה' נער נ' א', ואת בן הבקר אשר עשה אברהם. מה זה עשה? אז הוא עשה את זה לבד בספר היצירה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה עשו? הוא ברא בני אדם, הוא ברא בהמות, הוא ידע להשתמש בכוחות האלה, ולמה הוא ברא בהמה? כך בהמה תשחט אותה, למה בראת? הם, האורחים, אמרו לו, אנחנו רוצים קצת חמאה. חמאה, אז היה חמאה, רוצים לשתות נס קפה. מה, נאכל בשר, אחרי זה לא נאכל לשתות נס קפה? אמר אברהם, אבינו, מה אני אעשה? אני שומר בשר וחלב, אלה גויים לא צריכים לשמור, אבל אני אראה להם, אני בא להראות להם אמונה באל אחד והחוקים שלו, אז הוא עשה להם בהמה פרווה. בן הבקר אשר עשה אברהם. גם אצל אחי יוסף, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה הוא חשד אותם? עבר מן החי או עריות? עבר מן החי, איך יכול להיות שהם אכלו עבר מן החי? שתי תירוצים. לפי הגמרא בחולין, שהגמרא מביאה בן פקועה, מה זה פקועה? אם שחטתי בהמה שהייתה בהיריון, וכשחטתי אותה והעובר פקע יצא, זה בן פיקוע, יצא מהרחם שלה, אפשר לאכול אותו, לערוף לו את הראש ולאכול אותו. זה נקרא בן פקוע. אז יכול להיות שזה מה שהאחים אכלו, ויוסף חשד אותם שהם לא שוחטים. או, למען דאמר אחר, הם יצרו בספר יצירה, ובספר יצירה לא טעון שחיטה, וממילא לא היה בעיה. טוב, זה מתרץ את ויבא יוסף דיבתם רעה אל אביהם בעניין העבר מן החי. מה תתרץ בעניין העריות? לא תאמינו. רשי כותב, עיניהם נתנו בבנות הארץ, ככה אומר רשי, שיוסף הלך להשתנקר עליהם. אמר, אבא, אבא, בוא אני אגיד לך מה הבנים שלך עושים, אתה תוכיח אותם, תראה להם מה זה. אמר לו, מה הם עושים? אוכלים בלי לשחוט. אז הוא נרגע. אחרי זה אמר להם, hanging out with some girls. וזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. לא תאמינו מה מצאתי כשכתבתי לכם את השיעור הזה. חפץ חיים, שמירת הלשון חלק ב' פרק י' א'. אני קורא את הלשון שלו. ומה שאמר שחשודים על עריות, טעות הייתה בידו. שעל ידי ספר יצירה ברו גולם בתמונת אישה. זה מה שכותב חפץ חיים. ככה הוא כותב. אז אני שואל, למה הם ברו אותה? תברו גולם. למה בצורת אישה? בשביל מה היו צריכים את זה?
בואו לעזוב לרדת המתיות, שיהיה פגע שלא ילך
דבר ממש. מה אתה אומר? לא יודע, יש שאלה, יש איסור ייחוד עם גולם אישה? יש איסור ייחוד? תכף נראה, אני לא יודע, תכף יש מה לפלפל. קודם כל, איך בורים גולם אישה? אז זה אותו דבר כמו שבורים גולם איש, רק הייחוד, הכוונות והשמות שונים. אבל אתה יכול לברוא מה שאתה רוצה. בהמה זה אותו, זה תמיד אותה תבנית, רק הייחודים משתנים, השמות משתנים. אז כתב הרב סעדיה גאון על ספר יצירה איך בורים גולם, צריך קרקע בתולה. מה זה קרקע בתולה? לא נזרעה, לא נחרשה, יותר טוב אף אחד לא עמד עליה. קרקע בתולה. אתה יוצר תבנית של אדם לפי הגובה שאתה רוצה. לוקח מקל, אתה רוצה לעשות גדול, אתה עושה אותו גדול. רוצה דמות של בן אדם, אתה אומר למישהו תשכב, אני אצייר את הגובה שלך. עושה אותו תבנית של בן אדם. אומר את כל הרע לאותיות. 231 אותיות, צירופים, זה א', א' עם א', א' עם ב', א' עם ג', א' עם ד', אחרי זה ב', ב' עם א', ב' עם ב', ב' עם ג', עושה את כל הצירופים, ישר והפוך, וכל הסדר אומר לך תלך ימינה, אחרי זה אומר לך תלך שתי צעדים שמאלה, אחרי זה אומר ככה וככה, ופתאום תראה איך הוא יוצא מהקרקע ועומד על רגליו. אם תעשה את כל החשבון של כל המהלך, זה יוצא בערך 7 שעות. לברוא בן אדם כזה, 7 שעות, ואם התבלבלת באחד האותיות, מההתחלה, את כל 7 אותיות. עכשיו, לפי השינוי של האותיות, זה השינוי שיצא, שחור, לבן, איש, אישה, מה שאתה תבחר, זה הכל לפי הרעיון הזה. לפי זה, זה לא כל כך קשה לברוא גולם, ותכף אנחנו נראה שגם רבי חיים מוולוז'ין היה בפלא, שלכאורה זה לא מסובך לברוא את זה. גם חכמי התלמוד ברו גולם, נכון? איזה גמרא? סנהדרין סמכי עמוד ב' רבה, שהיה מגדולי האמוראים, ברא גברא, שלח את הגברא הזה לרבי זרע. רבי זרע אמר לו, מי אתה? ולא ענה לו הגברא. אמר לו, אנט מן חבריה, אתה מהחברים, עשו אותך. מה שנקרא בינה מלאכותית, עשו אותך, ברבי עשו אותך. טוב לאפרך, חזור לאפרך, ומת במקום. גזר עליו רבי זרע, והוא חזר לאפרו. רבותיי, קודם כל, אני שואל, הוא חזר לאפרו, הוא מתאמה? או לא מתאמה? אם תגיד טוב לאפרך, לכאורה בפשטות, הוא חזר להיות אפר. אם הוא חזר להיות אפר, אפילו עצמות שהפכו להיות אפר לגמרי, זה אין בעיה. אבל יכול להיות שטוב לאפרך זה מלשון ואל האפר תשוב, כמו אצל בן אדם. לכאורה הוא לא אמור לתמות. יש מי שחקר, אם רצחו אותו, עברו על רציחה? כן או לא? שוט חכם צבי, כותב סימן סמך ג' מי שירצח גולם, אין בו משום רציחה, כי כתוב ברוצח, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. איזה הוא דם שהוא בתוך אדם? זה תינוק שהיה בתוך הבטן של אמא שלו. שופך דם האדם באדם. איזה אדם שהוא באדם? אדם שהוא בתוך, רק תינוק, מי שהוא בא מתוך בן אדם. אבל מי שרצח גולם, אין בו, ולכן מה שאמר לו טוב לאפרך, אין בו משום בעיה, אני לדידי, זה חידוש מה שהוא כותב החכם צבי, אבל הוא היה גאון עולם. מאיפה הדרשה הזאת? שופך דם האדם דווקא אדם ולא גולם? מאיפה הבאת את זה? אין את זה בחזל. אז זה קושייה עצומה. בספר סדרי תארות דף דלת על הועלות, הוא כותב רק צדיקים שנקיים לגמרי מאבון, כמו הארבעה שמתו בעתיו של נחש. מי זה ארבעה? דף י' ז' בבא בתרא, דף נעים מסכת שבת, אלה ארבעה צדיקים שהיו יוצא דופן מכל הדורות, מכל הדורות, יותר מכולם, ארבעה צדיקים. אבא של משה רבנו אמרם, הבן של דוד המלך קילב, אבא של דוד המלך ישי, ומי הרביעי? בנימין הבן של יעקב אבינו, והזוהר מוסיף את יהושע בן נון. אלה הצדיקים שאם לא היה עתיו זה עצתו של הנחש הקדמוני להכיל את חווה מעץ הדעת, כי ביום אוכלך מות ומת, הם לא היו צריכים למות. הם לא היו צריכים למות בכלל. אז למה הם מתו? הם מתו בגלל שהנחש הביא מיטה לעולם. אז אני לא הבנתי, והיום אני אדבר על זה בלי נדר במעלה אדומים, אבל אני אזכיר לכם את הקושייה הזאת, אני לא הבנתי. אז הם לא היו אמורים למות? לא. יש פלפול, תוספות מרשה, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, ומרשה מביא שם תירוץ, ותוספות המביאים עוד תירוץ, לא משנה. אבל מעיקר הדין, הם לא היו אמורים למות? תכניס אותם חיים לגן עדן. שבמקום שיהיה 10 נכנסו חיים לגן עדן, יהיה 14, 15, מה הבעיה? נגמר הקצאה של הקצינת תש. מה הבעיה? למה לא נכנסו חיים? למה הם היו צריכים למות? קושיה עצומה. נדבר על זה בלי נדר. שם. עכשיו, כותב בספר סדרי תארות, הוא אומר, מי יכול לברוא דמות שלמה של גולם? רק מישהו צדיק כמו אותם ארבע שמתו בעתיו של נחש. אבל כיוון שחזל אמרו אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, מה שיברא האדם יהיה לפי שלמותו, ואדם שיש בו חטא יוכל לברוא גולם רק לפי השלמות שלו. ולכן הגולם לא יכול היה לדבר, כי רבה לא היה מושלם. תראה איזה אומץ לכתוב דבר כזה, איזה אומץ. הוא אומר אם רבה היה מושלם, אז הגולם גם היה מדבר. למה הגולם לא דיבר? כי ברבה היה חיסרון. הוא אומר, עם כל הכבוד לו, הוא לא מתוך אותם ארבעה שמתו בעתיו של נחש. ולכן אם אותם ארבעה שמתו בעתיו של נחש היו בורים גולם, הוא גם היה מדבר. ככה הוא מתרץ. לפי זה, זה פשוט מדהים, אחר כך הוא כותב, וראיתי בספר הבאיר, שככה כתב ספר הבאיר. מי כתב את הספר? רבי נחוניה בן הקנה. ומה הוא כותב שם? רבי זרה וכמשתאי בעדה, מדבר עם הגולם, ולא מאדר. אמר לאו, אלמלא עוונותיכם, אבא אדר. אם לא היו לכם עוונות, הוא היה מדבר הגולם. זאת אומרת, איזה גולם, רבותיי, זה בדיוק כמו מרכבות קודש. זה פלא עצום. הרי מה אני כתבתי? אתה מוליד בצלמך כדמותיך. אם לפני האיחוד עשית תשובה ויראת שמיים ובכית על האבונות, אז אתה בורא אדם שלם, מוריד נשמה שלמה שתיכנס בבייבי. אבל אם יש לך אבונות, אתה מכתים אותם בילד. זה בדיוק אותו דבר עם יצירת גולם. כל חיסרון בך יהיה נרגש מיד בגולם, ולכן הגולם לא יכל היה לדבר, בגלל שרבה לא היה כזה מושלם. והוא אומר, לא אבא מאדר, אלמלא אבונותיכם, היה מדבר. הבנתם? איזה מדהים זה? זה למה אנחנו היום אף אחד לא יכול ליצור גולם. למה היום אנחנו לא? כולנו פגומים. אם הוא יצר לפני 2000 שנה אמורה גולם, רק לדבר הוא לא יכל. היום אנחנו לדבר, לשמוע, ללכת, ליצור. כלום אנחנו לא יכולים ליצור. זהו. נגמר. גם בעלי חיים ברוך חכמי התלמוד, רב חנניה ורבי הושעיה אבויאת וכל מעלה שבתא ועסקי בספר היצירה, היו עוסקים בספר היצירה כל ערב שבת. למה ללכת למחנה יהודה לטנף את עצמך במקום המתונף הזה, מזוהם, פריצות עד לב השמיים, גועל נפש? למה נלך? למה נוציא כסף ללכת לחפש שוחט? בוא אני ואתה נשב פה, נתעסק בספר היצירה, נוציא בהמה מהקרקע, שחיטה גלעת, היא לא צריכה שחיטה, הכל לכתחילה. וזה רבותיי, לינק שאמור לפתוח אותנו לאיזה סוגיה מאוד מעניינת בעניין בשר מתורבת, בשר מעבדה, זה סוגיה. אז אפשר להביא קודם כל לפתוח את הסוגיה עם הגמרא הזאת שהם יצרו בעצמם בשר, האם זה בשרי, לא בשרי, האם אפשר לאכול אותו עם חלב, האם אין משום מראית עין, נדבר, בלי נדר. אז אני הייתי מאוד שמח, אני צמחוני, ואני מאוד הייתי שמח ללכת בספר יצירה ולברוא בהמה. דווקא אל תחשבו שאני הולך בשוק ואני מריח בשר, ואין את היד הזאת עם האשן, עם הקרטונס שתופסת אותך ולוקחת אותך לה. לא! אני שובר את עצמי. מתי יבוא? אני מחכה שיבנה בית המקדש, והעולם יהיה מתוקן, והכל יהיה כמו שצריך, ואז אולי נוכל לאכול. פעם רבי אברהם יצחק ויינברגר, שאל את החתם סופר, שאל אותו, לפי דעתך נכון לעשות איזה פעולה כמו בריאת גולם כדי לחזק את עם ישראל? זה דבר טוב, וזה לא כזה מסובך לעשות את זה. אז כדאי לעשות את זה? אז החתם סופר ענה לו, תאמין לי, יש בכוחי ליצור על ידי שמות וצירופים גולם בלי התאמצות יתרה, רק בעמל קל של לגימת מים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמה קולם. אז למה החתם סופר לא עשה את זה? למה? כי נמנעתי משום הירושלמי יומה פרק ג' שמי שנהנה מאחרים אסור לו להשתמש בשמות הקודש. אם אתה מקבל דיבידנדים, זה לוקח אותך, זה מסיע אותך, זה נותן לך איזה סוף שבוע בארובה, הוא לוקח אותך על איזה מטוס פרטי, מסדרים. כבוד התורה. אבל מסדרים, מטוס פרטי, דובאי, עניינים, סיורים בעולם. לא, לחזק את החינוך שבגולה. אז כל העניינים, ולוקחים אותך, ואתה נהנה מהעולם, אתה לא יכול להשתמש בשמות קודש, והחתם סופר קיבל תקציבים מהקהל, אז הוא לא רצה. זה הטעם. רבי חיים מוולוז'ין כותב בהקדמה לספרה דצניעותא, אני קורא לכם מה הוא מתאר את הרבי שלו. מי היה הרבי שלו? הגאון מווילנה. תקשיבו טוב איך רבי חיים מוולוז'ין מתאר אותו. בספר יצירה הייתה משנתו סדורה לו מימי ילדותו בעל פה. טוב, לפי הגרסה של הגרא זה רק 1800 מילים, אז בשביל הגרא הוא עושה את זה בלגימת מים. כי הצעתי לפניו 10 שיטות בספר יצירה, ואמר לי שהגרסה שלו מדויקת כמו רבנו ארי, למעט משהו קטן שהוא תיקן. אמרתי לו, מעטה לא דבר כל כך קשה לברוא גולם. והשיב לי, נכון, כי באמת פעם אחת התחלתי לברוא גולם, ובאותי באמצע עשייתו עבר לפניי איזה צל, ואמרתי, מסתמה מהשמיים רוצים למנוע אותי משום רכות שנותיי. הייתי צעיר. שאלתי אותו, בן כמה היית? הוא אמר לי, פחות מגיל בר מצווה. תראה מה זה הגאון מבין לה, פחות מגיל בר מצווה, כבר היה לו משנה סדורה בספר היצירה, התחיל לעשות את ה... לך ימינה, לך שמאלה, תעשה ככה, תסרה, והוא התחיל לעשות את זה, והוא לא רצה. עכשיו, הגולם הכי מפורסם זה הגולם שברא המהר"ל מפראג, המהר"ל רבי יהודה לייב בן רבי בצלאל, נולד בפולין בשנת רשפי, זה אומר לפני 500 שנה. הוא נולד לפני רבנו ארי, והוא נפטר אחרי רבנו ארי. הוא האריך ימים עד גיל 97. רבנו ארי היה מעט ימים, בקושי הגיע ל-40, עוד הרבה לפני, עוד איזה שנתיים, שלוש לפני גיל 40 הוא כבר מת. אבל המהר"ל מפראג האריך ימים כמעט נשק לגיל 100, והוא היה בשנת 1520, זה רשפי. 1520, היום אנחנו ב-2023, אז בדיוק, כמעט 500 שנה. והוא נולד למשפחת רבנים, מפורסמת, המהר"ל מפראג, עבר לפראג, הקים שם ישיבה, נחשב לגדול הרבנים בדורו, תיקן תקנות, העמיד תלמידים, כתב ספרים, היה איש אשכולות וקריזמטי מאין כמוהו, שימש ראש ישיבה, מנהיג, פוסק, מפרש, מחנך, מקובל, פילוסוף. אבל משהו מיוחד במהר"ל, הוא משתמש בערכים של קבלה, לבאר הנהגות, מוסר, הוא לא מדבר על זעיר אנפין ועריך אנפין וכל מיני מהלכים שמימיים שאנחנו מוצאים בעץ חיים ומפרשיו, אבל הוא לוקח משם הרעיונות לענייני מוסר. מהתלמידים שלו היה הכלי יקר, אחרי זה הוא שימש אחריו ברבנות כרבה של פראג, רבי יום טוב אלר, בעל תוספות יום טוב, רבי דוד גנץ, בעל צמח דוד, היה לו הרבה תלמידים. המהר"ל היה מבקר חברתי ותקיף בצורה בלתי רגילה, ולכן הוא לא היה אהוד כל כך על הרבנים בני דורו, כי הוא נתן ביקורת נוקבת על כולם. מי נהנה, מי לוקח, מי חושב על תפקידים, מי חושב על כיסאות, משחק הכיסאות משחקים. היום אני הרב, אתה מחר, מחר הבן שלי, אחרי זה החתן, אחרי זה ככה, משחק הכיסאות. העיקר שאנחנו נתפוס את זה במשפחה. והרבה אגדות נקשרו בשם של המהר"ל, בעיקר אגדה עממית נפוצה עם הגולם. היה קהילה בפראג, הוא אשמה קהילה ברציחת ילד נוצרי, כמובן מבית היוצר של הקהילה הנוצרית. הם מתים על זה, להפיל על היהודים לרצוח בעצמם איזה נוצרי, ילד נוצרי שילך סעיר לעזאזל כפרה עליהם, והיהודים רצחו אותו בשביל שהם צריכים כוס של דם לעשות את המצות בליל הסדר. אז המהר"ל מפראג התחילו אנטישמיות בקהילה והתחיל להיות שם הצרות, והיה צריך להביא שומר ראש רציני, מישהו מבעיל מבעית שיסלק את האנטישמים מהקהילה. אז הוא יצר גולם באדמה על ידי ספר היצירה, והגולם הזה היה הולך, קראו לו יוסלה, ככה מובא, יוסלה, ויוסלה הגולם היה הולך ושומר על הבתים של של היהודים, וכמובן יש מי שאומר שהגולם הזה בסוף רצו להגיד שכאילו הגולם הזה הוא זה שנלחם עם המהר"ל מפראג. בסוד הגולם קם על יוצרו, תכף אנחנו נראה את זה, והוא היה לו שם קדוש על המצח שלו, וכל שבת המהר"ל מפראג הוציא לו את השם הקדוש ונתן לגולם לשבות, שלא לא צריך אותו בשבת. ויום אחד הגולם הזה יצא בשבת, המהר"ל שכח להוריד לו את השם הקדוש לפני שבת, בקיצור לסגור את הבטריה, אז הוא שכח, ואז המהר"ל רדף אחריו עד מחוץ לפתח הבית כנסת העתיק של פראג, אלט נוישול בפראג, ואז המהר"ל הוציא ממנו את השם הקדוש, והוא התנפס לרציסים ונמצא עד היום מה שנשאר ממנו בעליית הגג בבית כנסת הזה בפראג. מספרים על הנודע ביהודה שהוא עשה ייחודים ועלה למעלה ואמר שהמקום נורא וקדוש, אפשר להיכנס לשם וכו'. יש כל מיני פלפולים בזה, יש גמגמו בכל הסיפור הזה. למה? כי למה מהר"ל לא מזכיר את זה בספרים שלו? טוב, תגיד ענווה, מה עם התלמידים שלו? למה אף אחד מהתלמידים שלו לא כתב את הסיפור הזה? נו נגיד, מה עם הפוסקים של אותו הדור? למה הם לא פלפלו? אם הוא מצטרף למניין, לא מצטרף, אם הוא אפשר לרצוח אותו, אי אפשר, כולם שותקים. אז פעם שאלו את הגאון רב מאיר אריק זצ"ל, אם זה אמת שהמהר"ל העמיד גולם. אז הוא אמר להם, אני לא יודע אם הוא העמיד גולם, אבל להעמיד תלמיד כמו התוספות יום טוב זה הרבה יותר פלא, מאשר להעמיד את הגולם. הסטייפלר, רבא של רב חיים קניבסקי עליו השלום, יש לו ספר נקרא חיי עולם פרק למד, והוא כותב רשימה של חכמי ישראל שאנחנו מקובלים ויודעים שהם יצרו גולם בעולם. הוא כותב רשימה, ובתוך הרשימה הוא מוסיף את המהר"ל מפראג, ידוע דגם המהר"ל מפראג עשה גולם למען הצלת עם ישראל. עכשיו אבא של רב חיים קניבסקי, הסטייפלר, אי אפשר היה להכיל אותו סיפורים, הוא לא היה אוכל קש. ואם הוא כותב שהוא מקובל שהמהר"ל כן עשה, לכאורה כן עשה. אבל המקור הראשון של הסיפור הזה מופיע בנפלאות המהר"ל, יש ספר שיצא נקרא נפלאות המהר"ל, הוציא אותו ב-1909 יהודה רוזנברג, והוא מביא שהחתן של המהר"ל מפראג סיפר לו שהוא היה נוכח באותו מעמד, והוא כן עשה. ויש אומרים שהדברים מזויפים, ואני ראיתי מכתב שמצאו ששאלו את המהר"ל על הגולם. עכשיו המכתב הזה, למה בראת אותו, איך יצרת אותו, לא פחדת ממנו, והמהר"ל כותב את כל המכתב. רבותיי, פטי מאמין לכל דבר, כי אני קראתי את המכתב הזה ואני מכיר את הסגנון של הכתיבה של המהר"ל, לא קרב זה אל זה. הסגנון של המכתב כל כך פשוט, ברור, נקי, בהיר, צחיח. והסגנון של המהר"ל, זה הסגנון של המכתב. הסגנון של המהר"ל, ניסיתם פעם לפתוח אחד מהספרים של המהר"ל לקרוא? אתה לא מבין כלום. זה מאוד מורכב. השפה שלו, זה, אומרים ביידיש שפח. זה לא השפח של המהר"ל בקיצור. הרב בן איש חי רצה להסוות, מצאתי איזה ספר של יחזקאל כחלי. אבל זה אתה! זה אותו סגנון של כתיבה כמו רב פעלים. אדם יוצר מעצמו, הוא לא יכול עכשיו להמציא סגנון אחר. יש לך את הסגנון שלך. ולכן אי אפשר להגיד שתורה לשמה זה לא של רבנו יוסף חיים, כי זה אותו סגנון של רב פעלים, כמו שאי אפשר להגיד שהמכתב הזה זה מבית היוצר של המהר"ל, שזה בכלל לא הסגנון של המהר"ל לכתוב ככה. בכל מקרה, המכתב הזה לדעתי לא היה ולא נברא, אבל זה לא אומר שהמהר"ל לא יכל היה לברוא, גם אם תגיד שזה לא היה הסיפור הזה, עד שהגולם נהיה יותר מפורסם מהמהר"ל. זה היה מעט פלאי הדבר הזה. הרב יהושע ענבל טען שלא יכול להיות שהסיפור הזה יופץ בכל עם ישראל ואין לו אחיזה, ואין לו שורש. אז הוא לא ברא גולם, אבל משהו עם גולם חייב עליי להיות עם המהר"ל. ואז הוא מבאר חידוש, הוא אומר זה לא מוכרח אבל חידוש, שהיה בקהילה של המהר"ל ילד אחד אוטיסט, שכולם היו צוחקים וקוראים לו גולם, והילד האוטיסט הזה קראו לו יוסלה, והוא היה זה ששומר על, על הקהילה, כאילו עשו אותו בדיגרד כדי לשמח אותו, כדי שהוא יצא קצת ברחוב, ישאף אוויר, לא, לא יודע, דחוק ביותר, אבל זה מה שהוא אומר. לא רק המהר"ל יצר גולם, בשו"ת חכם צבי סימן צדיק ג' רבי אליהו מחלם, זה היה סבא שלו, גם הוא יצר גולם בספר יצירה, ובשאלת יעבץ חלק ב' סימן פי ב', הוא כותב שהוא שמע מאביו החכם צבי, כי אחרי שרבי אליהו ברא את הגולם, הגולם הלך וגדל. זה חידוש, לא ידעתי שיש דבר כזה. הלך וגדל עד שהוא נתיירה שהגולם יגדל ויגדל, ואז הוא רצה להוריד ממנו את השם הקדוש, הוא התחיל להתווכח עם הגולם. והיה WWF, מה שנקרא, wrestling. הרבי עם הגולם, ותוך כדי הגולם שרט את הרב בפנים, ועד יומו האחרון היה לו צלקת, וכולם ידעו שהצלקת הזאת זה מהגולם. בסוף הוא הצליח להוריד אותו. זה מה שנקרא באמת, הגולם קם על יוצרו, אבל זה הסיפור. טוב. פלא בעיניי ואולי פלאי שבעתיים, זה המשנה ברורה. עכשיו, משנה ברורה זה ספר סיפורים, מה שאנחנו עוסקים היום? לא. ספר הלכה צרופה, חצי אולי יותר מבית ישראל נשענים על המשנה ברורה, פוסק מובהק היה, ותראו מה הוא כותב בסימן נ"א אות ד'. אני כשקראתי את זה נדעמתי לראות את זה. בספר הלכה של המשנה ברורה. אם היית מביא לי ספר הלכה של הבן איש חי, אז זה מתאים לספרדים לעשות ככה שיקויים ולערבב ככה כל מיני, אתה יודע, יש דברים שהם אבסטרקטיים כמו מנהגי הכפרות. איזה מנהג ספרדי זה? ורבנו ארי כותב שזה מנהג בני אשכנז, הם התחילו עם המנהג הזה. והיום כל הספרדים, אני רוצה לראות שזה ספרדי לא יעשה המנהג של הכפרות. אוהבים את זה, יש מנהגים שזה היה נראה כאילו זה מנהג ספרדי ובאמת מקורו מאשכנז. אבל אתה רואה, תראה, נקרא לכם משנה ברורה, סימן עוני י' ד'. שם הוא מדבר על צירוף למניין. והוא כותב כך, אני קורא מילה מילה. אדם הנוצר על ידי ספר יצירה, אם מצטרף לעשרה לכל דבר שבקדושה, עיין תשובות חכם צבי סימן צדיק ג' פלא עצום מה? say what? הוא אומר יש מה לפלפל, עיין בתשובות חכם צבי סימן צדיק ג' משנה ברורה. עכשיו אם זה לא היה הלכה למעשה, מה הוא מכניס את זה בכלל במשנה ברורה? אם זה אבונדלך מעשיוס, מה שנקרא סיפורים, מאחים גרים, אני יודע להבדיל חס ושלום, אז אני מבין, זה לא שייך להיכנס בכלל בתוך המשנה ברורה. אבל הוא מכניס את זה למשנה ברורה, הוא מתייחס לזה, הוא נותן לזה במה, ואומר, אם הוא מצטרף למניין או לא, תעיין בספר הזה. כמה שמלן, שזה משהו שהוא מציאותי? אם לא היה מציאותי, הוא לא היה מכניס את זה. אז הלכתי מהר לפתוח את החכם צבי הזה, סימן צדיק ג' לראות מה הוא כותב, והחכם צבי כותב, נסתפקתי אם ברנו אדם בספר יצירה, אם הוא מצטרף למניין או לא. צד אחד לומר שלא, כי כתוב נתקדשתי בתוך בני ישראל, וזה לא בן ישראל. צד שני לומר שכן הוא מצטרף למניין, שזה דוחק הצד השני, כיוון שבסנהדרין י"ט עמוד ב' כתוב המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו, אז גם אם יצרת גולם זה כאילו ילדו, אז ממילא זה כאילו הילד שלך, זה תולדות הצדיקים, מעשה הצדיקים הם תולדותיהם, ככה הוא כותב. רוח מבללה, תלוי, רבה לא הצליח ליצור, היום, שאלה... אני שואל לך, יש לך פה תשע אנשים בבית כנסת, אחד ישן, מותר להגיד קדיש?
הוא יהודי, הוא בלדן.
כן או לא? בסדר. אבל אז אתה רואה קודם כל שלהוציא מהפה לא מעכב. לפחות יש לי פה אחד. עכשיו, אם הוא מצטרף או לא, כי הוא יהודי והוא גולם, אז זה הפלפול שלו, על זה הוא שואל. אבל זה, חכם צבי, מה, זה לא, אני לא המצאתי לכם, אני לא אמרתי, יו, אין לי שיעור, אני אמציא לכם עכשיו תורה. אין אצלי, אני מביא לכם מקורות, תפתח תראה שמה. אני שואל, אם זה נכון שהוא מצטרף, אז למה האחים היו צריכים לצרף את השכינה הקדושה לנידוי שהם עשו נגד יוסף? שהיו בורים גולם והוא היה מצטרף. ואז הם גם היו חוסכים את רבי עקיבא בן יוסף שלא היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל כי הוא נכנס תחת השכינה. ויותר מזה אני אומר, אם זה נכון שהוא מצטרף, אז למה בגיטין למתחת עמוד ב' הגמרא אומרת שרבי אליעזר נכנס לבית כנסת, מצא שיחד איתו הם היו רק תשעה, שחרר את עבדו. בשביל מה שחררת את העבד שלך? אם היית, לא, זה עבד, הוא עבד כזה, הוא חצי, הוא חייב מצוות כמו אישה. ברגע שהוא משחרר אותו, אוטומטית הוא הופך להיות יהודי בעל כורחו. אז הוא מצטרף למניין. למה אתה משחרר אותו? לך מיד ותברא גולם ותצרף אותו למניין. What's the problem? זה בדיוק מה שמתרץ הרב חידה. רב חידה ברכי יוסף סימן נוני, סעיף קטן ד', הוא כותב, איפה יש לו שבע שעות לברוא עכשיו גולם? הוא רוצה לגמור את התפילה, שבע שעות יעבור זמן תפילה. הרב, אני אקרא לכם את הלשון של הרב חידה, דילמה, כי כל האי באי הכנה רבה והזמן המילתה, ולאף כל שעת המציע עביד, אין לו זמן לזה עכשיו. אין לו זמן לזה. תירוץ אחר מביא הרב חידה, למה רבי אליעזר לא ברא גולם והיה צריך לשחרר את עבדו? ממידת חסידות לא עשה כן, לא רצה להשוויץ שאני יודע לברוא גולם. אז הוא ממילא עדיף לשחרר את עבדו. בספר ליקוטי חבר, חלק סימן דף סמך ד', הוא אומר, מה אתה מספר לנו שהוא ממידת חסידות, לא רצה להשוויץ, אבל רבי אליעזר עבר בעשה, כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר והתנחלתם אותם מבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו, אסור לשחרר עבד ומי שמשחרר עבד עובר בעשה. אז איך אתה בשביל מניין דרבנן שהיה חסר לך למניין עברת על עשה דאורייתא? הוא היה חסר לו עכשיו למניין. כל מה שיש לנו בבוקר זה מדרבנן. קריאת שמע אתה יכול לעשות לבד. תפילת העמידה אפשר להתפלל לבד. אין כאן שום חיוב. אז על מצוות דרבנן הוא עבר איסור דאורייתא של לשחרר עבד? דאורייתא זה הרמב״ם סובר שהתפילה היא דאורייתא, אבל לא עשרה דאורייתא, זה ודאי לא. זה ודאי לא. אז הוא כותב, בהכרח צריך לפרש כמו שפירש הראש, שרבי אליעזר שחרר עבדו זה היה בשבת, וזה היה שבת זכור, ושבת זכור זה מצוות עשה דאורייתא לשמוע, ובריאה לברוא גולם בשבת, בעיה. למה? למה אסור לברוא גולם בשבת? קודם כל יכול להיות מגבל שגיבלת שם את האפר, אבל אני מדבר על יותר מזה. הרי לפני שבועיים עשיתי לכם פה שיעור על בינה מלאכותית ועל בית חכם, ודיברנו על אלקסה שמחוברת לשרת של אמזון, ופלפלנו במקורות האם זה נקרא מעשה או לא מעשה הדיבור, והגענו למסקנה שדיבור נחשב מעשה. אז איך אתה רוצה לברוא לי בן אדם על ידי דיבור שזה ודאי מעשה? אז בוודאי שיהיה אסור, אז לא היה לו ברירה, אז הוא שחרר את העבד שלו והצטרף למניין, ולכן הוא לא ברא, הוא לא ברא את הוא לא ברא את הגולם. חכם צבי פושט שוודאי הוא לא מצטרף. כי אם הוא היה מצטרף, למה רבי זרע אמר לו בגמרא בסנהדרין סמכי טוב לאפרך, תחזור לאפר. למה? תשאיר אותו בבית כנסת, כשצריכים מניין, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא עולה כסף, לא, זה לא איזה ספניול שאתה צריך לשלם לו, לדאוג לו, אין בעיה, תשאיר אותו, עמוד, אנדרטה, כשצריך אותו, תחבר לו את השם, yes sir, what do you need? תענה לקדיש, נגיד, אז הוא אומר שוודאי שלא, והוא מביא את הרמק בשער היחלות פרק י', גולם זה אין לו, לא נשמה, לא נפש, לא רוח, הוא בסך הכל חיות באלמה, ובוודאי שלא מצטרף למניין. בצדק תמה על כל הפלפול הזה השאלת יעבץ, סימן פי ב', ברור שהוא לא מצטרף למניין, קל וחומר משוטה וקטן שיש להם קצת דעת, ילד קטן יש לו קצת דעת, ילד בגיל 12 אפילו, יש לו הרבה דעת, 12 וחצי, יש לו הרבה דעת, יום לפני 13, יש לו הרבה דעת, והוא עדיין לא מצטרף. ואף על פי כן מי שהורג אותו, חס ושלום את הילד, הוא חייב. אז כל שם כהן גולם כזה, שאין לו בכלל דעת, ודאי שלא מצטרף. אז ילד קטן יש לו דעת, והוא לא מצטרף. אז גולם שאין לו דעת, הוא כן מצטרף. ככה הוא כותב, והוא כותב שאין חיותו אלא כחיות הבהמות, ואין הריגתו בשום עבירה, ופשיטה שהוא כמו בהמה בצורת בן אדם. כך כותב הפרקסטיה דעניה, חלק ד' סימן שין פי ח', הוא בהמה בצורה, הוא בהמה בצורת בן אדם. וכך כותב החזון איש יורה דעה, קופתת זין, מי שברא אדם בספר יצירה, אין לו זכויות של יהודי, ואין לו בכלל זכויות של בן אדם. ככה כותב החזון איש. עכשיו, למה אני בכוונה מביא לכם? שלא תגידו, סיבנת אותנו פה עם סיפורים. מביא לכם פוסקים. חזון איש, משנה ברורה, הרפרקסטיה דעניה, אלה גדולי הפוסקים של דורם. וכולם פלפלו בסוגיה הזאת. כמה שמלן שהם ראו בזה, לא רק דרוש וקבל שכר, הלכה, לא הלכה. לא הלכה למעשה, כי אנחנו לא יודעים ליצור גולם. אבל לו יצויר אם נדע ליצור גולם, אולי אם נדע ליצור מחשב בצורת בן אדם. הרי דיברנו על המחשבים בצורות בני אדם, אז אם מחשב בצורת בן אדם, והוא ייראה כמו בן אדם, והתנועות שלו יהיו מאוד אנושיות, והוא ידבר גם כמו בן אדם, והוא מחשב, שהוא גם יוזן, זה בינה מלאכותית מתקדמת, ולא הישנה שרק עונה לך, אז אתה תהיה בבעיה בעוד כמה דורות, אם יהיו לך מחשבים בצורות בני אדם ברחוב, אתה לא תדע לזהות. הדרך היחידה לזהות, לשים את המתקנים האלה שיש באיירפורט ובתחנה המרכזית שבודקים מי יש לו רובה ואקדח ומי אין לו, ולהעביר אותו את הפתח של הבית כנסת, אם זה אז הם רואים שזה מחשב, ואם זה לא, אז זה לא. ואני בטוח שהבינה מלאכותית תדע לזייף את זה גם כן, כדי לסדר לעצמם שהם יוכלו להצטרף. עד שבעת האחרונה אפילו יצא סרט כזה של אחד שהתאהב ברובוט. רובוט מלאכותי עם בינה מלאכותית חושבת, וכאילו השיא של הסרט שהרובוט הצליח לפקוט. פלא עצום, פלא עצום. לא ראיתי את זה, אל תחשדו בקשרים, אבל סיפרו לי את זה אחרי השיעור. כבר ברוך השם, תדלקו אותי בכל הידיעות שלכם, שלמעשה היה לכם הרבה ידיעות בסיפורים האלה מאשר בשיעורים שלי ההלכתיים. לא להאמין כמה אתם בקיאים. טוב, בכל מקרה רבותיי, הסתפקתי, מי שבא על גולם, זה נקרא משקף זכור? כן או לא? אולי זה רע לבטלה. בא על גולמית, זה נקרא נידה? או אולי בא על הגויה? או על מה הוא בא? על האדמה? למה הספק? למה הספק? כי החזון איש כותב שמה ביורד יעקב תזיין, הבעל בהמה שנוצרה בידי אדם חייב סקילה. אז עכשיו אני שואל, מה ראית לחלק? אם הוא חייב סקילה בעל בהמה, אז אם הוא בעל גולם זכר, הוא חייב על משקז. משקף זכור, לא ככה? נראה לי בפשטות שכן, לא? תחלקו. יש פלפול בפוסקים עם אדם שהיה עם אשת איש ומועבר על זרע לבטלה, כן או לא? הזרע נכנס באותו מקום, הוא עבר על זרע לבטלה או לא? אני אומר פלפול, מה אתם עונים כן או לא? אני אומר פלפול, כמה שמלן, יש אומר כן, יש אומר לא. אבל הרב מנשה קליין כותב שהוא לא עבר בשוט משנה הלכות, הוא לא עבר על שזל. למה לא? כי הזרע נכנס למקום שמותר היה לו להיכנס. זה לא שלו, הכלי הזה, אבל זה מקום שבדרך כלל זה נכנס, זה מוציאים את זה שם. אז הוא אומר זה לא. אם זה ככה, בבעל הגולם, אם הוא הוציא את זה שם, זה לא נקרא רחם. אז אולי זה לא, אולי זה באמת יש בזה איסור של קודם כל שזל, ואיסור של מגרת עצמו לדבר עבירה, אבל לפי החזון איש אני יכול גם להגיד שיש בזה גם קראת, כי אם החזון איש כותב שזה חייב סקילה, אז אם זה חייב סקילה על הבעל בהמה שנוצרה מספר יצירה, אולי גם על בעל בן אדם שיצרו אותו בספר יצירה. יש מקום לפלפל. רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו ספר נקרא דברי חלומות. איזה שם מוסר לספר, דברי חלומות? אני אקרא לכם את ההקדמה, זה בדיוק שתי שורות ההקדמה של הספר. רשימת דברים שהתגלו לי בחלום הלילה, והיו לי הרבה יותר, רק חבל על דאבין ולמשתכחין, שכחתי את כל החלומות שלי. כמה דברי תורה שחלמתי עליהם ולא רשמתי אותם בשעתם, ואחר שהקיצי משנתי נשכחו ממני. ומה שזכרתי כתבתי בספר הזה, שלו ספר נקרא דברי חלומות. כל הספר הזה מלא חידושים. מעניין על מה אנחנו חולמים, איזה ספרים אנחנו היינו נכתוב אותם. אבל זה תראה מה הוא כותב. בעוד וו הוא כותב ככה. אדם שנברא בספר יצירה מצטרף לכל דבר שבקדושה והוא משיב בטענות על החכם צבי ומשיב בטענות על השאלת יעבץ ומשיב לכולם. יש מה לפלפל בזה, אין לי זמן להיכנס כי לא הלכה למעשה באמת, אבל אתה רואה שיש לך מי שאומר שהוא מצטרף, יש מי שאומר שהוא לא מצטרף. יש מהפוסקים שפלפלו, וכשכתבתי לכם את השיעור לא האמנתי. אם יצרנו אדם בספר יצירה, אם מותר לקחת את הכליה שלו ולהשתיל אותה במי שזקוק לתרומת כליה. אני, היה לי בפשטות שהוא עשוי מהאדמה, אין לו כליות, אבל אתה רואה שלכל המפרשים היה פשוט שזה בן אדם, בן אדם. בן אדם, יש לו הכל, זה בן אדם. מותר לקחת ממנו את הכליה ולהשתיל בעל כורחו או לא? גוי יש לו בעלות על הילדים שלו. יהודי אין לו בעלות על הילדים שלו, וזה חידוש שחידשה תורה שהילדים שלך לא קנויים לך בקניין כסף. הגוי, הילדים שלו קנויים לו בקניין כסף, כמו שכותב הרמב״ם, פרק ת' הלכה ב' מהלכות עבדים. העקום רשאי למכור בניו ובנותיו הקטנים כי הם קנויים לו. ולכן כיוון שהם ממונו, אקום יכול לשים מסכת גז על הילד שלו, לסמם אותו, ולקחת ממנו את הכליה בעל כורחו, ולהשתיל אותו בעצמו. גוי, יהודי לא יכול לעשות את זה. רק מה שקנוי לך, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. לכן גוי שרצח את הבן שלו, יש פלפולים בזה. נכון שעובר על רציחה, אבל יש פלפולים בסוגיה, אבל יהודי זה ודאי אסור לו. אז אם זה ככה, אם גוי יכול לקחת את הכליה של הבן שלו בעל כורחו כי הוא קנוי לו, אז כל שכן, הגולם הזה שהוא קנוי לי, זה שלי, מעשה ידי להתפאר, אז ממילא יהיה מותר. שוט ארץ צבי חלק בית סימן ת' פלפל, האם מותר לנו לכתוב מזוזות, תפילין וקמעות על האור של מה שעשו אותה בספר יצירה? מותר או אסור? הוא הביא את הרמב״ם, רמב״ם מדהים, אה? פלפולים, מותר בפיך, אז זה מותר. אם המותר בפיך, אז זה מותר, כי מותר לאכול במה שנוצרה בספר יצירה. אברהם אכל, הילדים שלו אכלו, כולם אכלו, רבה ורבה אכל בגמרא. נו, אז לכאורה זה יהיה מותר. לכאורה היה מקום לדחות ולהגיד, הרי רש"י כותב במסכת תענית דף כ"ד, אסור ליהנות ממעשה ניסים, וזה מעשה ניסים. אז איך אתה תעשה לך תפילין ממעשה ניסים? אבל יש צד לדחות את זה ולהגיד, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז אתה לא נהנה ממעשה ניסים כי זה מצווה, ממצווה לא נהנים. אז לכאורה יהיה מותר. שאלה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. מה שמעניין זה הרמב״ם מביא בפרק ח' מלכות מדין במוספים הלכה ג' חיטים שירדו בעבים אם הם קשרים למנחות. חידוש, וזה גמרא במסכת מנחות. מה החידוש? לא ירד גשם, ירד לנו חיטה. גרגירים של חיטים ירדו מהעננים. איך זה יכול להיות? יש מציאות כזאת? איך זה קורה?
עוד יחד נטרת הים, החיטים ברוח רגעת מהמחומה.
אולי אם אתה מדבר על זה שנגיד, סתם דוגמה, היה סופה, בארצות הברית יש המון פעמים את הסופות האלה, הרבה זמן לא היה. אבל אני מקווה שגם לא יהיה, ברוך השם שלא תגידו לי, רק אמרת על המלכה אליזבת מתה. רק אמרת עליו השלום על הרב קניבסקי נפטר. אז עכשיו תגידו לי, הרבה זמן לא היה ופתאום יש סופה, תבואו עליי עם הטענות שלכם. אז אל תדאגו, לא יהיה. בעזה בעזרת השם. צונמי בעזרת השם. זה היום. אם בקולות ישמעו, אבל אם בקולות ישמעו. בכל מקרה, אז יכול להיות שהיה איזה סופה שהרימה את החיטה מלמעלה והביאה אותה קילומטרים, משכה אותה עד אלינו לירושלים והורידה את החיטה פה. חזל אומרים, זה לא מצוי. לא מצוי, זה משהו שהוא out of the blue. זה באמת out of the blue. אבל מה שמעניין, ירד חיטה מהשמיים. טוב, היה מהשמיים, חיטה ירדה. יכול להיות מציאות כזאת? רגע, מה? ושתי בוקי דעתמה, שתי יריחיים שירדו לרבי שמעון בן יהוצדק, מי זה היה? אבא בן חלפתה, לא? מי זה היה? שירד לו דף נונטט עמוד ב' במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת שמה, שירד לו, באו שתי עריות, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, באו שתי עריות לטרוף אותו, וכשהם באו לטרוף אותו, אז הוא אמר, ריבון העולמים, הכפירים שוערים לטרף לבקש מאל אוכלם, למה יאכלו אותי? אומרת הגמרא, תנה, נעשה לו נס וירדו לו שתי בוקי דעתמה, שתי יריחיים ענקיות, טרח, טרח, והעריות אכלו את זה, סבו ואכלת וסבעת ואותרת. או תראו, הוא סחב את זה על הכתפיים שלו, היי, וופ, וקף, לקח את זה עד לבית מדרש, שם את זה על הבימה, ואמר להם, תשמעו רבותיי, באו העריות לאכול אותי היום, אז התפעלתי להשם והוריד לי מהשמיים שתי ריחיים האלה. אמרו לו, בסדר, אין בעיה. היה איזה ראש ממשלה אחד, אני לא אגיד את השם שלו, סיפרו עליו שהוא הלך בתוקף תפקידו לבקר בבית משוגעים. אז הוא נכנס לבית משוגעים וראה כל מיני משוגעים, כל מיני אנשים מסובבים מסכנים. טוב, התחלפו המשמרות ואז בא זקיף אחר, שומר אחר. ואז הראש ממשלה, לא משנה השם שלו, שהוא אמר, אפתח אלבאב, יאללה, תפתחו את הדלת. אז השומר אמר לו, כנס בפנים. אמר לו, אבל אני ראש הממשלה. אמר לו, כולם פה ראשי ממשלה. אל תדאג, זה כולם. תשאר שם, תשאר. אז זה, להבדיל פה, הם היו רגילים בניסים, אז זה לא היה בשבילהם כלום. אמרו לו, אוקיי, ירד בשר מהשמיים, כן, yes. So, what's your doubt? What's the ספק? אז הוא אמר להם, תשמעו, אני מסופק אם מותר לאכול את זה או אסור לאכול את זה. ומה פסקו לו? שמותר. ושאל אותם, ואם חמור ירד מהשמיים, אמרו לו, מותר. למה, מה הנימוק? אין דבר תמי יורד מן השמיים. אז השמיים מביאים רק דברים תיאורים. איך יכול להיות? מה, אתה רוצה להגיד לי שמלמעלה למעלה בעולמות הרוחניים, הרי הזוהר כותב במקץ קופצה נגזיין עמוד א', שהשמיים לא יכולים לסבול אפילו גרגיר אחד של חרדל. אז איך יכול להיות שירד מהשמיים בשר? אין, קוסמוס נקי, סטרילי, אין שם אבק, בטח לא בשר. איך זה ירד? אלא מה? צריך להגיד שזה בדיוק כמו מנדה אמר שבית המקדש ירד מהשמיים. מה? כוח רוחני שילך ויתגלם, ילך ויתגשם, עד שהוא מגיע לאטמוספירה של כדור הארץ ומקבל צורה של בית, ויורד. אז גם כאן צריך להגיד שכוח רוחני הלך וירד למטה מהשמיים, הגיע לאטמוספירה, התגלם בשתי יריחיים, וירד למטה. לכן אין דבר תמי יורד מן השמיים. אז גם החיטים האלה, חיטים שירדו מן השמיים, האם כשר לעשות מהם מנחות או לא כשר לעשות? על ההלכה, אי אפשר לעשות מהם, זה כשר. אז אם זה כשר לעשות מהם מנחות, אז למה שספר יצירה, אם אנחנו נוציא ממנו מהאדמה בהמה, זה לא יהיה כשר? זה לא דומה, זה מהשמיים וזה מהארץ. ולכן יש מקום לפלפל. אני שואל, אם בהמה כזאת באמת היא קשרה, היא קשרה או לא קשרה? מה אמרנו? לאכול? כן. ואם נצדד מן המותר מפיך, לכאורה גם יהיה מותר לעשות תפילין. ואל תגיד לי, נהנה ממעשה ניסים, מצוות לאו ליהנות ניתנו. ואתה רואה שהחזון איש כותב שהבא עליה זה גם חייב סקילה. יש לה דיני בהמה. יש דיני בהמה. אז אם זה ככה, למה חזל מספרים על דמה בן נתינה ששילמו און עתק? לאותו הגוי כדי להביא ממנו פרה אדומה. הם כולם היו מקובלים, כולם היו יודעים ספר יצירה, כולם היו בעלי רוח הקודש. תבראו פרה אדומה מהאדמה ותרימו אותה. חיפשו מדן עד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, ולא מצאו פרה אדומה. ווילי ווילי, מה הבעיה שלכם? לכו פה, כל אחד אז היה חכם גדול, היה ספר של אברהם אבינו, שתי צעדים ימינה, ארבע שמאלה, שבע שעות, אז שבע שעות. מה הבעיה? היו צריכים לשלם לו כסף כל כך יקר מאבן של החושן. למה הגעתם? יש לכם פה טריק נאמבר 1. אז למה הם לא עשו את זה? מה אתם תרצים? אה? יש מי שאומר שהבהמה של פרה אדומה חייבת להיות בת שנתיים ומעלה. וכשאתה יוצר אותה באותו רגע, היא לא בת שנתיים ומעלה. אי, אבל בצביונם, כמו אדם הראשון, אם באותו יום הוא נברא, באותו יום הוא אכל, באותו יום הוא חטא למתחת עמוד בית סנדרין, אז מה משמע? שהוא לא נברא תינוק, הוא נברא גדול, בין 20 לפחות. אז, אם הוא, אז גם אותה תברא אותה כבר בת שנה, בת שנתיים, שלוש, ארבע, תברא אותה. זה לא מספיק. חזל, אם לא היו מוצאים בהמה בת שנתיים, שלוש, בכסף מרובה, היו פונים לכביש עוקף, ובעל כורחם היו יוצרים את זה אולי. אבל כיוון שהיה להם את האופציה להביא בהמה אמיתית, נכונה, רצו להדר, זה אלי וענווהו. הקריבהו נא לפחתך. אם לפך אתה מביא את האחי משובח גם, להקדוש ברוך הוא בבית מקדשו, לא כל שכן, וכל שכן וכל שכן שאין עניות במקום השירות. מה, אתה רוצה לחסוך על חשבון הקופה של בית המקדש כדי לברוא בספר יצירה? זה לא הולך התחילה. ולכן, אם לא היה בהמה בכלל בכל העולם, והם היו צריכים את זה, אז לא היה מנוס, אז בורים בספר יצירה. אבל כשיש, אנחנו מעדיפים להוציא כסף על המצוות, ולהראות שאנחנו מאמינים בו יתברך, שהוא יזמן לנו את הממון, הוא יספק לנו, שאין אדם נעשה עני מהמצוות, מעילה דף י' זין, כשמה מהסיפור מוכח, שאדם לא מעני מהמצוות, וכל שכן שהוא משלם מיטב כספו, וכל שכן שזה קופה ציבורית, ואין ציבור עני. כל הציבור, כל אחד היה נותן, ולכן לכתחילה, ודאי עדיף היה בהמה אמיתית בכסף מרובה, ולא איזה פרה שיצרו אותה בספר יצירה, אבל הנה חינמי. אם לא היו מוצאים אותה, אולי באמת הם היו יוצרים את הפרה הזאת. הבנתם? יופי, ברוך השם. מי שירצה ליצור בן אדם, הלכה למעשה, בבקשה, ליד מוסיוף, אפשר שם, אפשר גם לראות כמה... לא מאחינו, מהשנים, יש שם גם כמה זה, והכל בא על מקומו בשלום. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב נאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, זכרתי, כתבתי בספר הזה. שלו ספר נקרא דברי חלומות. כל הספר הזה מלא חידושים. מעניין על מה אנחנו חולמים, איזה ספרים אנחנו היינו נכתוב אותם. אבל זה תראה מה הוא כותב. בעוד וב הוא כותב ככה. אדם שנברא בספר יצירה מצטרף לכל דבר שבקדושה והוא משיב בטענות על החכם צבי ומשיב בטענות על השאלת יעבץ ומשיב לכולם. יש מלא פלפל בזה, אין לי זמן להיכנס כי לא הלכה למעשה באמת, אבל אתה רואה שיש לך מי שאומר שהוא מצטרף, יש מי שאומר שהוא לא מצטרף. יש מהפוסקים שפלפלו, וכשכתבתי לכם את השיעור לא האמנתי. אם יצרנו אדם בספר יצירה, אם מותר לקחת את הכליה שלו ולהשתיל אותה במי שזקוק לתרומת כליה. היה לי בפשטות שהוא עשוי מהאדמה, אין לו כליות, אבל אתה רואה שלכל המפרשים היה פשוט שזה בן אדם, בן אדם. בן אדם, יש לו הכל, זה בן אדם. מותר לקחת ממנו את הכליה ולהשתיל בעל כורחו או לא? גוי יש לו בעלות על הילדים שלו. יהודי אין לו בעלות על הילדים שלו, וזה חידוש שחידשה תורה, שהילדים שלך לא קנויים לך בקניין כסף. הגוי, הילדים שלו קנויים לו בקניין כסף, כמו שכותב הרמב״ם, פרק ת' הלכה ב' מהלכות עבדים. העקום רשאי למכור בניו ובנותיו הקטנים כי הם קנויים לו. ולכן כיוון שהם ממונו, אקום יכול לשים מסכת גז על הילד שלו, לסמם אותו, ולקחת ממנו את הכליה בעל כורחו, ולהשתיל אותו בעצמו. גוי, יהודי לא יכול לעשות את זה. רק מה שקנוי לך, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. לכן גוי שרצח את הבן שלו, יש פלפולים בזה. נכון שעובר על רציחה, אבל יש פלפולים בסוגיה, אבל יהודי זה ודאי אסור לו. אז אם זה ככה, אם גוי יכול לקחת את הכליה של הבן שלו בעל כורחו כי הוא קנוי לו, אז כל שכן, הגולם הזה שהוא קנוי לי, זה שלי, מעשה ידיי להתפאר, אז ממילא יהיה מותר. שוט ארץ צבי חלק בית סימן ת' פלפל, האם מותר לנו לכתוב מזוזות, תפילין וקמעות על האור של בהמה שעשו אותה בספר יצירה? מותר או אסור? הוא הביא את הרמב״ם, רמב״ם מדהים, אה? פלפולים, מותר בפיך, אז זה מותר. אם המותר בפיך, אז זה מותר, כי מותר לאכול בהמה שנוצרה בספר יצירה. אברהם אכל, הילדים שלו אכלו, כולם אכלו, רבה ורבה אכל בגמרא. נו, אז לכאורה זה יהיה מותר. לכאורה היה מקום לדחות ולהגיד, הרי רש"י כותב במסכת תענית דף כ"ד, אסור ליהנות ממעשה ניסים, וזה מעשה ניסים. אז איך אתה תעשה לך תפילין ממעשה ניסים? אבל יש צד לדחות את זה ולהגיד, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אז אתה לא נהנה ממעשה ניסים כי זה מצווה, ממצווה לא נהנים. אז לכאורה יהיה מותר. שאלה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. מה שמעניין זה הרמב״ם מביא בפרק ח' מלכות מדין ומוספים הלכה ג' חיטים שירדו בעבים אם הם קשרים למנחות. חידוש, וזה גמרא במסכת מנחות. מה החידוש? לא ירד גשם, ירד לנו חיטה. גרגירים של חיטים ירדו מהעננים. איך זה יכול להיות? יש מציאות כזאת?
אפשר, למה?
איך זה קורה?
אני אחד מטרת הים, היה חיטים ברוח רגל מהמבחומה.
אולי אם אתה מדבר על זה, שנגיד סתם דוגמה, היה סופה, בארצות הברית יש המון פעמים את הסופות האלה, הרבה זמן לא היה, אבל אני מקווה שגם לא יהיה, ברוך השם שלא תגידו לי, רק אמרת על המלכה אליזבת מתה, רק אמרת עליו השלום על הרב קניבסקי נפטר, אז עכשיו תגידו לי, הרבה זמן לא היה ופתאום יהיה סופה, תבואו עליי עם הטענות שלכם, אז אל תדאגו, לא יהיה, בעזה בעזרת השם, צונמי בעזרת השם, זה היום, אם בקולות ישמעו, אבל אם בקולות ישמעו. בכל מקרה, אז יכול להיות שהיה איזה סופה, שהרימה את החיטה מלמעלה, והביאה אותה קילומטרים, משכה אותה עד אלינו לירושלים, והורידה את החיטה פה. חזל אומרים, זה לא מצוי. לא מצוי, זה משהו שהוא out of the blue. זה באמת out of the blue. אבל מה שמעניין, ירד חיטה מהשמיים. טוב, היה מהשמיים, חיטה ירדה. יכול להיות מציאות כזאת? רגע, מה? ושתי בוקי דעתמה, שתי יריחיים שירדו לרבי שמעון בן יהוצדק, מי זה היה? אבא חלף, בן חלפתה, לא? מי זה היה? שירד לו דף נונטט עמוד ב' במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת שמה, שירד לו, באו שתי עריות, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, באו שתי עריות לטרוף אותו, וכשהם באו לטרוף אותו, אז הוא אמר, ריבון העולמים, הכפירים שוערים לטרף לבקש מאל אוכלם, למה יאכלו אותי? אומרת הגמרא, תנה נעשה לו נס וירדו לו שתי בוקי דעתמה, שתי יריחיים ענקיות, טח, טרח, והעריות אכלו את זה, סבו ואכלת וסבעת ואותרת. או תראו, הוא סחב את זה על הכתפיים שלו, וופ, וקף, לקח את זה עד לבית מדרש, שם את זה על הבימה, ואמר להם, תשמעו רבותיי, באו העריות לאכול אותי היום, אז התפעלתי להשם והוריד לי מהשמיים שתי יריחיים האלה. אמרו לו, בסדר, אין בעיה. היה איזה ראש ממשלה אחד, אני לא אגיד את השם שלו, סיפרו עליו שהוא הלך בתוקף תפקידו לבקר בבית משוגעים. אז הוא נכנס לבית משוגעים וראה כל מיני משוגעים, כל מיני אנשים מסובבים מסכנים. טוב, התחלפו המשמרות ואז בא זקיף אחר, שומר אחר, ואז הראש ממשלה, לא משנה השם שלו, שהוא אמר, אפתח אלבאב, יאללה, תפתחו את הדלת. אז השומר אמר לו, כנס בפנים. אמר לו, אבל אני ראש הממשלה. אמר לו, כולם פה ראשי ממשלה, אל תדאג, זה כולם, תשאר שם, תשאר. אז להבדיל פה, הם היו רגילים בניסים, אז זה לא היה בשבילהם כלום. אמרו לו, אוקיי, ירד בשר מהשמיים, כן, yes. So, what's your doubt? What's the ספק? אז הוא אמר להם, שמעו, אני מסופק אם מותר לאכול את זה או אסור לאכול את זה. ומה פסקו לו? שמותר. ושאל אותם, ואם חמור ירד מהשמיים? אמרו לו, מותר. למה? מה הנימוק? אין דבר תמי יורד מן השמיים. אז השמיים מביאים רק דברים תיאורים. איך יכול להיות? מה, אתה רוצה להגיד לי שמלמעלה למעלה בעולמות הרוחניים, הרי הזוהר כותב במקץ קצ"ז עמוד א', שהשמיים לא יכולים לסבול אפילו גרגיר אחד של חרדל. אז איך יכול להיות שירד מהשמיים בשר? אין, קוסמוס נקי, סטרילי, אין שם אבק, בטח לא בשר. איך זה ירד? אלא מה? צריך להגיד שזה בדיוק כמו מנדה אמר שבית המקדש ירד מהשמיים. מה? כוח רוחני שילך ויתגלם, ילך ויתגשם, עד שהוא מגיע לאטמוספירה של כדור הארץ ומקבל צורה של בית, ויורד. אז גם כאן צריך להגיד שכוח רוחני הלך וירד למטה מהשמיים, הגיע לאטמוספירה, התגלם בשתי ירחיים וירד למטה. לכן אין דבר תמי יורד מן השמיים. אז גם החיטים האלה, חיטים שירדו מן השמיים, האם כשר לעשות מהם מנחות או לא כשר לעשות? על ההלכה, אי אפשר לעשות מהם, זה כשר. אז אם זה כשר לעשות מהם מנחות, אז למה שספר יצירה, אם אנחנו נוציא ממנו מהאדמה בהמה, זה לא יהיה כשר? זה לא דומה, זה מהשמיים וזה מהארץ. ולכן יש מקום לפלפל. אני שואל, אם בהמה כזאת באמת היא כשרה, היא כשרה או לא כשרה? מה אמרנו? לאכול? כן. ואם נצדד מן המותר מפיך, לכאורה גם יהיה מותר לעשות תפילין. ואל תגיד לי, נהנה ממעשה ניסים, מצוות לאו ליהנות ניתנו. ואתה רואה שהחזון איש כותב שהבא עליה זה גם חייב סקילה. יש לה דיני בהמה. יש דיני בהמה. אז אם זה ככה, למה חזל מספרים על דמה בן נתינה ששילמו און עתק לאותו הגוי כדי להביא ממנו פרה אדומה? הם כולם היו מקובלים, כולם היו יודעים ספר יצירה, כולם היו בעלי רוח הקודש. תבראו פרה אדומה מהאדמה ותרימו אותה. חיפשו מדן עד באר שבע, מגבת ועד אנטיפרס, ולא מצאו פרה אדומה. וויני וויני, מה הבעיה שלכם? לכו פה, כל אחד אז היה חכם גדול, היה ספר של אברהם אבינו, שתי צעדים ימינה, ארבע שמאלה, שבע שעות, אז שבע שעות. מה הבעיה? היו צריכים לשלם לו כסף כל כך יקר מאבן של החושן. למה הגעתם? יש לכם פה טריק נאמבר וואן. אז למה הם לא עשו את זה? מה אתם תרצים? יש מי שאומר שהבהמה של פרה אדומה חייבת להיות בת שנתיים ומעלה. וכשאתה יוצר אותה באותו רגע, היא לא בת שנתיים ומעלה. היי, אבל בצביונם, כמו אדם הראשון, אם באותו יום הוא נברא, באותו יום הוא אכל, באותו יום הוא חטא למתחת עמוד בית סנדרין, אז מה משמע? שהוא לא נברא תינוק, הוא נברא גדול, בין 20 לפחות. אז, אז גם אותה תברא אותה כבר בת שנה, בת שנתיים, שלוש, ארבע, תברא אותה. זה לא מספיק. חזל, אם לא היו מוצאים בהמה בת שנתיים, שלוש, בכסף מרובה, היו פונים לכביש עוקף, ובעל כורחם היו יוצרים את זה אולי. אבל כיוון שהיה להם את האופציה להביא בהמה אמיתית, נכונה, רצו להדר, זה אלי וענווהו. הקריבהו נא לפחתך. אם לפחה אתה מביא את האחים משובח גם, להקדוש ברוך הוא בבית מקדשו, לא כל שכן, וכל שכן וכל שכן שאין עניות במקום השירות. מה, אתה רוצה לחסוך על חשבון הקופה של בית המקדש כדי לברוא בספר יצירה? זה לא הולך התחילה. ולכן, אם לא היה בהמה בכלל בכל העולם, והם היו צריכים את זה, אז לא היה מנוס, אז בורים בספר יצירה. אבל כשיש, אנחנו מעדיפים להוציא כסף על המצוות, ולהראות שאנחנו מאמינים בו יתברך, שהוא יזמן לנו את הממון, הוא יספק לנו, שאין אדם נעשה עני מהמצוות, מעילה דף י"ז, כשמה מהסיפור מוכח, שאדם לא מעני מהמצוות, וכל שכן שהוא משלם מיטב כספו, וכל שכן שזה קופה ציבורית, ואין ציבור עני. כל הציבור, כל אחד היה נותן, ולכן לכתחילה, ודאי עדיף היה בהמה אמיתית בכסף מרובה, ולא איזה פרה שיצרו אותה בספר יצירה, אבל הנה חינמי. אם לא היו מוצאים אותה, אולי באמת הם היו יוצרים את הפרה הזאת. הבנתם? יופי, ברוך השם. מי שירצה ליצור בן אדם, הלכה למעשה, בבקשה, ליד מוסיוף, אפשר שמה, אפשר גם לראות כמה... לא מאחינו, מהשנים, יש שם גם כמה זה, והכל בא למקומו בשלום. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, נאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר הצעה.